נסתכל גם בתחילה של הפסקה הקודמת, בעמוד קופצה לגבב, גם כן הוא אמר משהו כזה, ודע שכל נביא לא נתנבא, אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן. יש פה איזו אסימטריה בין השכל לבין המוסר. אנחנו דורשים מן הנביא שהוא יהיה חכם בלי פגם. כלומר, אם הנביא עושה טעויות לוגיות, או השכל שלו איננו מושלם, איננו מצוחצח כראוי, הוא לא יוכל להיות נביא. עכשיו, בתחום המוסר, אנחנו לכאורה דורשים קצת פחות. אנחנו רואים שהוא צריך שיהיה לו רוב מעלות המידות והחזקות שבהן. וגם פה, הנה חוזר הרמב״ם על הדבר הזה, אומר, ואין בתנאי הנביא שיהיו אצלו כל מעלות המידות עד שלא תפחיתהו פחיתות. זהו, זו השאלה, מה התפקיד של המוסר פה? איש מוסרי זה אדם שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. המוסר זה חוכמת הטוב והרע. אז בתחום של המוסר, אתה דורש מהנביא להיות 90% בסדר. אבל 10% מותר לו לא להיות בסדר. לעומת זה, בתחום השכל אתה לא מוותר. אם הוא לא יודע לפתור משוואה ריבועית עם שני נעלמים, אז הוא לא יכול להיות נביא. זה מה שכתוב. והשאלה היא, מה הסיבה של ההפרש הזה? כן, מה אתה אומר?
אבל יש במידות, סיימנו
את
הפסקה.
כן? מה זאת אומרת? איפה אנחנו? על מה? אני לא יכול להבין את המשפט שלך אם אתה לא אומר אותו עד הסוף. נו? אתה אומר שלא קראנו את הפסקה והכוונה. היא אומרת שכן קראנו את זה. קראנו את הפסקה הזאת. וגם את הוודא, נכון? לא, אז היא צודקת. אתה לא זוכר, והיא זוכר. טוב, כתוב אצל, אין מה לעשות. אני זוכר כמו שהיא אומרת. טוב. עכשיו, אם כן, אני חוזר פה על השאלה. ואין מתנאי הנביא שיהיו אצלו כל מעלות המידות עד שלא תפחיתהו פחיתות. וזה באמת תמוה מאוד. מה זה העדפה הזאת? לשכל על פני המידות. מפתה לומר, דבר שהוא לא נכון, אבל זה מפתה לומר, שהרמב״ם נוטה אל הלך הרוח של הפילוסופיה היוונית. בפילוסופיה היוונית, המטרה היא העסק השכלי, והתחום המידותי, האתיקה וכדומה, זה משני. אז מאוד מפתה, אצל מבקרי הרמב״ם או חוקרי הרמב״ם, לומר הנה, הרמב״ם פה נאמן למסורת המתייבנת, שחושבת שהמוסר פחות חשוב מן השכל. אבל זה לא נכון, כפי שאנחנו נראה עוד מעט. מה?
באיזה תחום המוסר צריך להיות 100%? מי צריך
להיות?
מה זה איש מוסרי? למה זה טוב?
איש מוסרי זה אדם שכל המידות שלו מתוקנות. 100%. לא. הוא אמר כאן שהנביא זקוק לשני דברים. הוא זקוק למעלות שכליות ומעלות המידות. הוא אמר את זה. ואם יחסרו לנביא מעלות, זה מחיצות בינו לבין הקדוש ברוך הוא. את זה הוא אומר גם כן, נכון? אדם שהוא לא מוסרי, אז הוא רשע.
לא, מוסרי 100%.
זה ערך. המוסר זה ערך. לא? זה לא ככה? ככה אני מבין, לא? לא מבין, זה אתה לא מסכים איתי? המוסר זה ערך.
הנביא אין לו תפקיד. הוא אומר להביא את דבר השם. האיש המוסרי, מה
אמרו? לא, הנביא אין לו תפקיד, אני מצטער מאוד. נביא שלוח יש לו תפקיד. אבל סתם נביא, הוא שומע דבר השם, זה הגדרה של נביא.
זה טוב בשביל העולם, בשביל עצמו.
זה טוב, זה טוב שיש טוב. זה טוב שיש טוב.
מוסר שמשמש, הרב מביא את המעלות של המידות ככלי באיזשהו אופן לנהל.
רגע, אתה שואל פה שאלה. אתה שואל מה המטרה של המוסר. יפה. בשאלה הזאת דן הרמב״ם בפרק האחרון של מורה נבוכים, וגם דנו בזה בתחילת ספר שמונה פרקים, בהקדמה, שמצאנו שמה שתי מטרות למוסר, נכון? זוכר את זה? אבל לימדתי את זה. אז איך אתה לא זוכר את זה? זה בעיה. טוב, אבל מה שאמרנו זה שהמטרה של המוסר, זה יכול להיות בשתי בחינות. או מטרה אנושית, דהיינו להשלים את הזהות האנושית שלי, ומלא שזה גם השלכה חברתית, כלומר החברה יותר מתוקנת כאשר אנשים הם מוסריים. זה המטרה האחת. יש מטרה אחרת, אלוהית, שהמוסר מביא לידי רוח הקודש. רוח הקודש, דהיינו הנבואה. ברור? לזה שאני אדע את השם. כן, זה שתי מטרות שונות. גם ראינו שבתחילת ספר מסילת ישרים, בעמוד השער, איך כתוב שם? ספר מסילת ישרים, כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. כלומר, יש מוסר, שזה שייך לתחום של השלימות האנושית, ויש יראת השם, שזה דבקות אלוהית. זה שתי מגמות שונות במוסר. ראיתי? פה אנחנו עסוקים בתחום השני. המוסר בתור מדרגה אל הנבואה. בסדר?
בלי זה, זה לא שייך המוסר באיזשהו אופן.
כלומר, בלי מטרה? כן. כן, כן. למדנו בספר מורה נבוכים, אין פה מורה נבוכים, לא משנה. אז למדנו, אני חושב, בשיעורים הקודמים, שהרמב״ם אומר שבני אדם שמו לעצמם ארבע מטרות שונות. יש בני אדם שמטרתם היא הרכוש. אומר הרמב״ם, הרכוש זאת מטרה לא מספקת. כלומר, זה לא יכול להיות שמטרת האדם היא להיות עשיר. וזאת מדוע? משום שהרכוש זה דמיון. כשאני אומר שדבר מסוים שייך לי, בעצם לא נשתנה שום דבר, לא בי ולא בדבר המשוייך אליי. כך שבעצם זאת השקעת האדם בתחום שהוא דמיון מוחלט. חבל שהאדם משקיע את כל חייו בשטות הזאת. זה לא שזה לא טוב שיהיה רכוש, אבל זה לא יכול להיות מטרה. אחר כך הרמב"ם אומר שיש מטרה יותר טובה, והיא מטרה של חוזק הגוף, הבריאות. שיש הרבה אנשים ששמו את זה כמטרה לחיים שלהם. זה יותר טוב משלימות הרכוש. כן, כמו שאומרים בפתגם החשוב, העיקר הבריאות. זה חשוב, אבל זה לא מיוחד לאדם באשר הוא אדם. זה מיוחד לאדם בתור בעל חיים. וגם לפרד יש מטרה כזאת. אחר כך שמטרה שלישית, הוא אומר, זה שלימות המידות, מה שמעסיק אותנו, שהיא מיוחדת לבני אדם, כלומר, עבודת המידות זאת עבודה אנושית ולא בהמית, אבל היא מיוחדת לאדם באשר הוא חי בחברה. כי אדם שיש לו מידות טובות, אבל הוא חי לבדו, מה יעשה עם כל המידות הטובות שלו? לכן אומר, עדיין זה המעלה של האדם כלפי זולתו ולא כלפי עצמו. המעלה הרביעית, אומר הרמב״ם, זה כאשר האדם משיג המושכלות האמיתיות, עוסק בחוכמה. ואז מה שהוא משיג, מוציא אל הפועל את האנושיות שבו באשר היא. כלומר, כאשר אני משכיל את האמת, אני יודע את השם, אז אני מוציא אל הפועל את החלק המיוחד לי בתור אדם. וזה אני יכול לעשות את זה אפילו לבד. יהיו לך לבדיך, ואין לזרים מתח. הוא מביא שכך התכוון, זה כוונתו של הנביא ירמיהו, שאמר, כה אמר השם, על יתהלל חכם בחוכמתו. מה זה חכם בחוכמתו? המידות הטובות. ועל יתהלל גיבור בגבורתו. מה זה גיבור? שלמות הגוף. ועל יתהלל עשיר בעושרו, כפשוטו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. כלומר, דעת אלוהים היא המטרה של האדם באשר הוא אדם. ככה מסביר הרמב״ם. לכן יוצא לפי זה שיש לנו המוסר או בתור תיקון החברה, או המוסר בתור הקדמה לדעת אלוהים. כן, בבקשה. מדוע חכם מציין מידות טובות? את זה מסביר הרמב״ם בפרק שלפני הפרק הזה. בספר מורה נבוכים. כלומר, בפרק לפני האחרון, הוא מקדיש פרק שלם להסביר מה פירוש המילה חכם. בסדר? כן. מתי? דעת אלוהים. עכשיו, כדי לדעת את השם, אז יש לו גם בפרק שעוד לפני זה, רשימה שלמה של מה צריך לדעת, כדי להגיע לדעת אלוהים. וזה עסקנו הרבה כשלמדנו את פרק חמישי. כן? שפרק חמישי עסק בדבר הזה, מהי הפירמידה של הידיעות ושל החוויות שאדם צריך להשיג כדי להתחיל לדעת את השם. זה כולל בין היתר גם מדעי הטבע, אבל לא רק זה. כן. אז כי לפי העיקרון פשוט, אם אני רוצה להכיר את ריבונו של עולם, אני גם צריך לדעת את העולם. כן, איך אמר פעם פרנץ רוזנצוויג? הוא אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. העולם כולו. ואז הדת, יש לה מקום בתוך העולם. אז איפה היינו? אז שוב אנחנו חוזרים פה לשאלה, מדוע המידות, אנחנו שם לא דורשים כל כך הרבה הקפדה, מה שאין כן ב... בשכל אנחנו פה מוחלטים. יש בספר הכוזרי בתחילתו מובאת שיטתו של פילוסוף, נכון? אני זוכר, לא? אמר לו הפילוסוף בתחילת ספר הכוזרי. ולמה המלך פונה אל הפילוסוף? כדי לדעת מה לעשות, כן? הוא מחפש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, ואז הוא פונה אל פילוסוף על מנת לקבל תשובה לשאלה הזאת. מה אומר לו הפילוסוף? מהי מטרת החיים? זוכרים? תהיה פילוסוף. המטרה של החיים זה להיות פילוסוף. שמשמעותו, לדעת את האמת. כלומר, אם אתה תדע את האמת על כל דבר, אתה בעצם מגשים את האנושיות שבך. עד כדי כך שאתה מתאחד עם השכל הפועל, ואתה הופך להיות איזה מין יצור מלאכי אלוהי. השאלה אם יש פה ספר הכוזרי. אני רואה שאין פה ספר הכוזר. מה נעשה? לא רוצה להטריח אותך. היה פה ספר הכוזר? אולי יש פה? אז בספר שמה יש רשימה של דברים שהאדם צריך לעשות כדי להיות שלם. אגב, הפילוסוף שמדובר עליו שם, מי הוא? זה לא אריסטו. זה אבן סינה. כן? בעיקר אבן סינה. או אל-פאראבי גם. אבל זה מבטא הלך רוח כללי. שהאדם לא נברא אלא כדי לעסוק בפעילות אינטלקטואלית. אז הוא כותב כך, דורשהו איפה, בקש לך ידיעת הדברים על אמיתתם. כלומר, אתה צריך לדעת את האמת. למען ישיח לך אתה, פועל, לא נפעל. כלומר, אתה צריך להגיע למצב שבו אתה מתאחד עם השכל הפועל. מה זה השכל הפועל? זה איזו קונסטרוקציה רוחנית שבנו בימי הביניים. ואז הוא מוסיף פה, הפילוסוף שמופיע בספר הכוזרים, מוסיף פה משפט מאוד משונה, ותדבק בדרך הישרים במידות ובמעשים. אתה צריך גם להיות מוסרי. גם מבחינת המידות, גם מבחינת המעשים שאתה עושה. וזאת למה? כי הם יהיו לך לעזר. זה יעזור לך. כלומר, להיות מוסרי זה יעזור לך. למה זה יעזור לך? בהכרת האמת. כי אם יש לאדם מידות טובות, יש לו גם סיכוי להגיע לחוכמה. למשל, אם אתה כועס כל הזמן, לא תוכל לעסוק בחוכמה, כל דבר ירגיז אותך. אם יש לך גאווה, אז אתה לא תרצה ללמוד מאף אחד. מה, מי אתה כדי ללמד אותי? ואם אתה עצל, גם כן לא תעסוק בחוכמה, או מבקש תענוגות, לא תעסוק בחוכמה וכו'. זאת אומרת, המידות האלה הן עוזרות לאדם להשיג את החוכמה. כי יהיו לך בהכרת, לעזר בהכרת האמת, ויעוררוך לדבוק בעיון ולהידמות לשכל הפועל ההוא. אז תעלנה בידך מידות ההסתפקות והענווה והכניעה וכל מידה טובה. כן, זה מה שאומר הפילוסוף, וראינו, אני חושב, ברם שעברה, מה שאומר הרב קוק על זה. כן, זוכר, אסף? כן? עסקנו בזה, לא? מה שאומר הרב קוק. שראינו שהרב קוק מדבר בביקורת מסוימת על הגישה הזאת, כי זאת גישה שרואה במוסר רק הקדמה אל השכל. זאת אומרת שהמוסר אין לו יחס מוחלט, הייתי אומר, יחס עצמותי עם החוכמה. כך שיכול להיות מצב שאף על פי שהאדם יהיה מושחת מבחינה מוסרית, אם הוא יתאמץ, הוא בכל זאת יסכיל את האמת. כי אין יחס אבסולוטי בין המידות לבין החוכמה. מה שאין כן בעם ישראל, שהתורה אומרת, ושמרתם ועשיתם, דהיינו המוסר, כי היא חוכמתכם ובינתכם, דהיינו החוכמה. כן, מה אתה אומר? אתה מכוון איזון. אני לא מבין. מה אתה רוצה לומר? אני באמת לא מבין. לפי הפילוסופיה. לפי הפילוסופיה הזאת, כן? אתה צריך להיות מוסרי כדי להגיע לסדר. זה יעזור לך. זאת אומרת, אם... זה כמו שנגיד ביום חורף. ביום חורף. אם החימום פועל, היותר קל ללמוד. אבל אם קר, אז אם מתאמצים, בכל זאת לומדים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא אופן עצמותי קשור לעניין. כן, מה אתה אומר? זו השאלה. בדיוק בזה אנחנו צריכים עכשיו לעסוק. האם יש הבדל בין הפילוסוף לרמב״ם או לא? לכן אני אמרתי שמאוד מפתה אצל החוקרים, בגישה האקדמית, לומר שפה בעצם הרמב״ם הולך כמו הפילוסוף. הוא אומר, אתה לא צריך להיות מושלם מבחינה מידותית, אבל אתה צריך להיות מושלם מבחינה שכלית. השאלה היא, אני חושב שהרמב״ם מתכוון בדיוק ההפך מהפילוסופים. אני אסביר למה הכוונה. מה זה נבואה בכלל? שמיע דבר השם על ידי מי? על ידי מי?
בדרך כלל האדם.
על ידי הנביא. הנביא זה אדם, נכון? זאת אומרת, הנבואה היא דבר השם אל האדם. עכשיו, בואו נתאר לעצמנו שהיינו דורשים כדי להיות נביא, להיות עם שלמות מוחלטת של המידות. מה זה היה אומר? שאנחנו לא מאמינים בנבואה. כי אין אדם שיש לו 100% מידות טובות. מה? חוכמה כן. ודאי, אפשר 100% של חוכמה. זאת אומרת, אני יכול לדרוש מן האדם לא לעשות טעויות לוגיות. אני לא יכול לדרוש מן האדם לדעת הכל. יש, הרי אין אדם שיודע הכל. אבל אני יכול לדרוש מן האדם שהשכל שלו יתפקד בצורה נכונה. זאת אומרת, שהוא לא יעשה טעות, מה שנקרא טעות לוגית. מה? יש חוכמה שנקרא חוכמת הלוגיקה. שהיא ניתוח דרכי החשיבה. אז אם האדם לא עשו ידי ניתון, למשל, אם אני אומר לך, תשמע, מיצי יש לו שפם, פיצי גם כן יש לו שפם, פיצי ומיצי הם חתולים, מסקנה, כל שיש לו שפם הוא חתול. זה טעות, זה טעות לוגית, נכון? זהו, זה נקרא היגיון אנלוגי שלא פעל כראוי. כן, זאת אומרת, היית אומר, יש אנשים פוליטיים, למשל, שיש להם שפם גדול, היית אומר, הנה זה חתול, לא יכול להיות, נכון? מה קרה? אז אתה חשבת בטח על מישהו. עכשיו, אז זה ברור שטעות, כל זמן שאדם, זה דרכי החשיבה שלו, הוא לא יכול בכלל לחשוב על הנבואה. בסדר? זה הכוונה. אז זה ברור שבשכל אנחנו דורשים 100%, אבל אם היינו דורשים 100% של מידות, היינו מדברים על יצור מלאכי. זאת אומרת, מאחורי איזה מין נאום מאוד... צדקני וחסוד, בעצם היינו אומרים, הנבואה היא בלתי אפשרית. כי בעצם, כי זה האדם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בחר באדם כדי לדבר איתו, הוא בחר ביצור מלכתחילה לא מושלם. ביצור שיש לו חסרונות. ברור? ולכן, זה חלק ממעלתה של הנבואה, שהיא פונה אל האדם על אף חסרונותיו. כן.
אז ככל שהוא נגד תביאות ככה, הנבואה
ברור, זה כן, זה הרמב"ם אמר. ככל שיש יותר תיקון, מה? אבל 100% של מידות לא יהיה לך. כלומר, אין לך אדם. זה מה שהוא אמר. אין מתנאי הנביא שיהיו אצלו כל מעלות המידות. הוא כותב את זה. אך זה המשפט שאני בא להסביר, כבר מתחילת השיעור, אני לא מבין. נכון. זה כן כתוב ברמב״ם. זה כן כתוב ברמב״ם בפרק רביעי. אתה היית צריך לזכור את זה. כן? כי בעמוד קוף בבית הוא אמר את זה. נכון? מה? בעמוד קוף בבית הוא אמר את זה מפורש. כן, אבל בספרי הנביאים נמצא בזה הרבה, אמר, אין בעבדיו לא יאמינו, והלכה וישים את ההולה, ומה יצדק אנוש עם אל, ומה יזכה ילוד אישה, ושלמה המלך עליו השלום אמר סתם, כי את אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואתה יודע שאדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו עליו השלום, כבר אמר אליו השם יתברך יענו, אמנתם בי. נכון? כן. זאת אומרת שהרמב"ם אומר לך שאין אדם בהיסטוריה הממשית שהיה לו כל מעלות המידות. לא, זה ההפך. אצל הפילוסופים אומרים, כי באמת לא חשוב. זה לא חשוב המידות. אנחנו אומרים, לא, אנחנו לא דורש, זה כן חשוב, וזה אפילו יש קשר מהותי עם החוכמה. אבל למה בכל זאת לא צריך שלמות המידות? כי שאם לא כן, לא היה כבר קשר בין האדם, בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה שלו. כי הוא ברא בריאה חסרה. האדם הוא יצור חסר. ואם הקדוש ברוך הוא בכל זאת בחר לדבר עם האדם, סימן שזה על דעת זה שהאדם יהיה משובש קצת. זה כמו שלמשל, התורה, למי היא ניתנה? לאנשים בעלי שכחה. כן? האדם, באשר הוא אדם, שוכח דברים. איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבאה מן העליונים, כשהוא יודע שאנחנו נשכח אותה? כנראה שחלק מכוונת הבורא בנתינת התורה, זה השכחה המתלווה אליה. כלומר, גם שכחותיהם של בני ישראל, יש להם משמעות. ולכן זה טוב שיש דברים ששכחנו. כן? למשל, אתן דוגמה פשוטה. התורה אמרה, בראש השנה, יום תרועה יהיה לכם. יש מצווה לתקוע ולהריע בשופר. התקיעה זה יחסית קל לדעת מה זה, כי תקיעה זה קול פשוט. שהתוכן שלו זה טו... זה קל, נכון? תרועה לעומת זה, זה קול שבור. איך לעשות כל שבור? אז הגמרא אומרת שאנחנו עושים שלושה דברים. עושים שברים תרועה, תרועה ושברים. כן? מה זה שברים? זה טו, טו, טו. מה זה תרועה? מה זה שברים תרועה? זה שניהם ביחד. אומר הרמב״ם, למה שלושה דברים? הרי התורה אמרה רק תרועה אחת. אומרים, כי אנחנו שכחנו מה התרועה המקורית. כן, זה מספק. מספק עושים גם זה, גם זה, גם זה. זה כדי שיהיה בטוח. יוצא לפי זה ששני שליש מהקולות שאני משמיע בראש השנה, הם מיותרים לחלוטין, הם בנויים על טעות. אנחנו לא יודעים איזה מה, אבל שני שליש בטוח בנויים על טעות. אומר האריזל, בשעה שהחזן, שהתוקע, תוקע תשרת, זה עושה בלגן כזה בשמיים. כך וכך מלאכים מתחילים להשתולל. אחר כך אתה עושה תשעת, בכלל מלאכים אחרים באים כנגדם. אתה עושה תרת, אתה מתחיל לעשות שמה סינתזה בין המלאכים, מלאכים מסוג שלישי באים. אז יש שני שליש מהמלאכים שמלאכי טעות. זה מלאכים שהם לא קיימים בכלל. אלא כנראה שזה מלאכים שהם בסטנדביי, הם מחכים שבני ישראל ישכחו מה התרועה המקורית, כדי לפעול את פעולתם. זאת אומרת, שגם הטעויות והשכחות של בני ישראל הן מחושבות. יש להן משמעות. זאת אומרת, זה היופי של התורה, שהיא פנייה של המוחלט אל יצור יחסי, סובייקטיבי ושכחן. מובן? שאם לא כן, אין משמעות לתורה שבעל פה בכלל. כי זה היה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לפני 3,700 משהו שנים, ומאז אנחנו כל הזמן עוסקים בארכיאולוגיה רוחנית. ניסיון של שחזור מה שהיה. ואז ככל שאנחנו נתרחק בזמן, אנחנו נשכח יותר ויותר. איך הקדוש ברוך הוא עשה לנו דבר כזה? אלא מוכרחים אנחנו לומר, שרצונו הוא מה שהדורות פוסקים במהלך הדורות. זה היסוד של התורה שבעל פה. שהקדוש ברוך הוא לא עזב את ישראל. מובן? התורה שבעל פה, זאת ההנחה שדבר השם נמצא בתוכנו. דרך חסרונותינו מתגלה דבר השם. אפילו דרך טעויותינו. למה זה לא הגיוני? זה סופר הגיוני. זה יהיה מאוד לא הגיוני לחשוב שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה בנקודה אחת בזמן, ושאנחנו כל הזמן צריכים לזכור מה היה אז, שבהגדרה זה בלתי אפשרי. כן, לפי זה כן. אחרי רבים להטות וכדומה.
אי אפשר בעצם, לא נברא אדם מוסרי, אין דבר כזה רק בגן עדן.
כן, האדם המלאכי. ואין אדם מלאכי. נאמר ככה, אם אני אומר למישהו, אני מתייחס אליך כאל מלאך. אתה בשבילי סופרמן. מה מסתתר מאחורי האמירה הזאת? כן, בדיוק, אני הולך להרוג אותך. כי אני בעצם יודע במעמקי לבבי שאתה לא מלאך. אז בעצם למה הכרזתי עליך כאל מלאך? כי אני אחכה לך בפינה. לרגע שבו יתברר שאתה לא מלאך, ואז אני אוכל לבוא אליך בטענות, מדוע הכזבת אותי. ברור? זה חלק מהעניין. זאת אומרת, האיש שלמות של האדם, זה האנושיות של האדם. ולכן, זה לא מסיבות פילוסופיות שהרמב״ם אומר שלא צריך כל שלמות המידות. אלא אדרבה, זה בגלל שהוא מבין את רצון הבורא לדבר עם האדם, ושהאדם הוא חסר. לכן, אי אפשר לתבוע 100% של מידות כדי להיות נביא. שאם לא כן, זאת הייתה כפירה בנבואה. מובן מה שדימה?
זה נותן מקום
למה שאומרים הפילוסופים, כן, אבל מסיבות אחרות. בסדר, אוקיי.
זה אפשר
להתחיל. מה?
זה... קשה לשמוע את זה ברמי מקומות, מה שהרב אומר.
למה? מה זאת אומרת? קשה לשמוע מה שאני אומר?
לא, זה טוב לשמוע מה שאני אומר, אבל נראה לי שאפשר לשמוע את זה בעוד מקומות. לא, רוב האנשים לא יודעים,
הסכימו. מה הם יחשבו שאר האנשים? לא הבנתי.
מה שנאמר עליהם לפני כן,
לגבי הפילוסופיה. שיגיד מה שהם רוצים. טוב. ואין מתנאה, אם כן, הנביא, שיהיו אצלו כל מעלות המידות, עד שלא תפחיתהו פחיתות. עכשיו, כדי להוכיח את הנקודה הזאת, הרמב״ם הולך להביא לנו רשימה של חסרונות של גדולי האומה. הוא הביא לנו רשימה של אנשים ענקיים, והוא יספר לנו את הפגמים שלהם. שהרי שלמה המלך עליו השלום העיד עליו הכתוב בגבעון נראה השם אל שלמה, וגם כתוב גם שנגלה אליו פעמיים, זאת אומרת ששלמה הגיע למעלת הנבואה, ומצינו לו פחיתות מידות, והיא רוב התאווה בביאור בהרבות נשים. כן, כתוב מפורש בתנ"ך שהיו לו 1,000 נשים.
מה שהרמב"ם
עושה
עכשיו?
זהו, מה, תסביר את השאלה שלך.
תמיד אומרים, להגיד על דוד חטא זה לא בסדר, להגיד על דוד חטא זה לא בסדר,
כן, צריך להבין. טוב, פה אנחנו עסוקים פה בשאלה גדולה, על מה זה הפגמים שאנחנו מוצאים בגדולי האומה. כן, כי הרי פה הרמב"ם גם עושה משהו שהוא קצת משונה מצד עצמו, כן, בלי קשר לוויכוחים ציבוריים. הוא אומר, הם ענקיים ויש להם גם. תחליט, או שהם ענקיים או שיש להם גם. כן, אז צריך לברר את זה. ונאמר ככה, יש בזה, גם בציבוריות שלנו, דברים עשו קצת רעש, האם הדמויות של התנ"ך צריך להתייחס אליהם בגובה העיניים, או לראות אותם כאנשי מעלה ענקיים, סופרמנים וכו'. כן, זה שאלה גדולה. ויש בזה, הייתי אומר, שיטות שונות. למשל, השיטה ש... נגיד, עולם מתוך הפירושים של הרב שמשון רפאל הירש, בפירושו לתורה. יש לו התייחסות מאוד אנושית אל הדמויות התנכיות. כן, אפשר לומר, זה הסגנון המכונה גובה העיניים. כן, שהוא מסתכל על אברהם אבינו כאדם, כאחד האדם שבתוכנו, על משה רבנו כאחד האדם שבתוכנו וכו'. מהי המטרה המוסרית, או החינוכית, של העמדה הזאת? המטרה היא לומר, תשמע, אם הם היו מסוגלים להיות אנושיים כמוך, אז גם אתה תצליח להיות כמוהם. זאת אומרת, זה כדי לרומם את החניך. הוא אומר, תשמע, אל תתייאש. אם אני אשים לך את אברהם אבינו בגובה גדול מדי, אתה לא תגיע אליו. לכן אומר, לא, גם אברהם אבינו היה כמוך, ובכל זאת הוא הגיע להישגים, אז גם אתה יכול. זאת העמדה אחת. העמדה האחרת אומרת שאם זה כך, אתה מציב מטרות קרובות מדי. בעצם זה לא ירומם את האדם. אדרבה, אתה צריך לדבר על אברהם אבינו כעומד במרחק של 1,000 שנות אור ממך, ואז זה גורם לך לפחות לעלות קילומטר. שזה גם משהו. זה העמדה השנייה. יש בעיות בשתי העמדות, לומר את האמת. כי אם באמת הגדולים האלה הם מחוץ לספירה שלנו, אז למה זה סופר לנו, הסיפור שלהם? כלומר, למה התורה הביאה לנו את כל הסיפורים האלה? הרי ממילא זה מחוץ ליכולת שלי. כמו שהתורה לא מספרת על מלאכים. אין לנו בתורה תיאור של המידות של גבריאל. כי גבריאל, אין לנו בכלל סיכוי, אין לנו מגע עם זה. אבל על אברהם אבינו כן מדובר. אז מה זה כן בא לומר? כן. ואז יש עמדה שאומרת, תשמע, אסור להגיד על גדולי האומה שהם חטאו, אלא אם כן יש לזה מקור מפורש. יש, פעם שמעתי, תמיד חכם אמר, אסור להגיד על האבות שהם חטאו, או למצוא להם פגמים, אלא אם כן זה כתוב מפורש. אם זה כתוב מפורש, מה אפשר לעשות? יש לי בעיה עם ההסברה הזאת, מדוע? כי אז זה הופך להיות רק סוגיה בדיני לשון הרע. על כל אדם אסור להגיד שהוא עשה רע, אלא אם כן זה כתוב, אלא אם כן זה פורסם. כלומר, בזה אין הבדל מהותי בין הדמויות התנ"כיות לדמויות המתהלכות בתוכנו היום. כן? אתה רואה אדם שעליו לכאורה לא אמרו, לא ידוע שום דבר רע, ואתה בא ומספר משהו רע שהוא עשה, או ממציא שהוא עשה רע. זה ברור שזה אסור. זה לא קשור לעובדה שהם בעלי מעלה. לכן נראה לי שצריך להגיד משהו אחר לגמרי. שמה שגורם שאין לנו מגע עם האישיות, עם האישויות המוזכרות בתנ"ך, זה לא בגלל שהם היו ראש ישיבה בחזקת 84. אלא זה בגלל משהו אחר לגמרי. מפני שהם חיו באוויר רוחני שונה משלנו. הם חיו בתקופת הנבואה. ולכן אני לא יכול לשפוט אפילו חטאים של תקופת הנבואה, כפי שאני שופט חטאים בתקופה שלי שהיא אחרי הנבואה. לכן אין לי הבנה בזה. כדי להסביר את זה, למשל שלמה המלך, שבכל זאת אחד מהנביאים, לא סתם אחד מהנביאים, אלא הוא בקים המקדש. והוא המחבר של אותה תפילה נפלאה, אחת התפילות הנשגבות ביותר שנאמרו אי פעם בהיסטוריה. כן? התפילה שלו בחנוכת המקדש. והוא חטא בעבודה זרה. כתוב בתנ"ך שהוא עבד עבודה זרה. חזר, הוא לא ממש עבד עבודה זרה, אבל הוא כדי למצוא חן בעיני אנשים שלו, הוא נתן להם להקים במות לאלילים שלהן. הדיספרופורציה היא בלתי נסבלת. מה? היה בית מקדש. היה בית מקדש, גם אם אין מקדש מותר להקריב לאלוהי הגויים? מה? זה לא מדובר, במות לעבודה זרה מדובר. במות לעבודה זרה, לאלוהי עמון ומואב. איך הוא התחתן איתם גם? זה גם בעיה. גייר, זה גיור זה? כן, יש פה משהו לא... ב-SMS. עכשיו, אני רוצה שתבין פה משהו. בעולם של הנבואה, חטא כזה הוא אפשרי. נסביר. בימינו, תקחו למשל רב גדול, צדיק. האם אפשר להעלות על הדעת שאותו רב גדול וצדיק נכשל פעם בלשון הרע? יכול. אמנם זה חמור מאוד, כי לשון הרע זה מהעבירות החמורות ביותר שיש. אומרת הגמרא, זה שקול כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה וכפירה בעיקר. זה מפחיד. אז זה אפשרי. אבל לצערנו הרב, זה קיים. בימי שלמה המלך, היה אפשר ששלמה ייקשל בסדרי עבודה זרה, אבל אי אפשר היה להעלות על הדעת שהוא ידבר לשון הרע. מובן? כלומר, מה שעבורנו חמור מאוד, אצלם היה יחסית קל, ומה שאצלנו קל מאוד, היה אצלם חמור. זה עולם של ערכים אחרים לגמרי. יכול להיות שגם הייתה להם מעלה מצד עצמם. אני אומר, אבל אתה נמצא בקטגוריה אחרת של קיום. ולכן אתה לא יכול לגשת אל זה. כלומר, אתה אומר, דוד המלך נכשל באשת איש. אשת איש, לא אשת איש, זה כבר שאלה אחרת, אבל איך להבין בכלל נפילה כזאת של דוד אל כזכת? הרי נעים זמירות ישראל, כותב ספר תהילים, כתוב והשם עמו וכו', וגם בזה הוא נכשל? כי אתה פשוט לא מבין מהי הספירה הרוחנית שבה הוא חי, ואז מה זה סוג הכישלון שהוא יכול להיקשל בו? כן.
זה בעצם רק הפרשנות של
כן, אבל אני אומר, זה לא מצד שאתה אומר, כשאני אומר שאתה לא יכול לשים אותם בגובה העיניים, זה לא בגלל שהם היו כמונו גדול פי אלף. כן, למשל, היום נגיד יש מושא הערצה, אדם הדתי, יש לו כמה צדיקים שאותם הוא מעריץ. אז הוא למשל חושב על רב אריה לוין. רב אריה לוין היה דוגמה של מידת החסד. אז מה זה אברהם אבינו? זה רב אריה לוין פי אלף? לא. זה קטגוריה אחרת לגמרי. נכון, לכן אתה, יש לך מה ללמוד מזה, כי סך הכל העולם הבטר נבואי, הוא השתלשל מהעולם הנבואי, אבל בתור רשימה, בתור רושם, וזה זיכרון, או? אז לכן, אני אומר יותר מזה, לעשות את אברהם אבינו גבוה פי אלף מרב אריה לוין, זה להקטין אותו. זה לא להקטין אותו, זה פשוט לא להבין בכלל על מה, מדבר, על מה מדובר. זה הכוונה. כן. ומשל מישהו שכתב משה רבנו היה גאון בתוספות. כן? כשהוא היה בן ארבע, הוא הרס לבית המדרש, לומד גמרא. זה לא משה רבנו. אתה פשוט לא מבין על מה אתה מדבר. כן. נגיד, סולם הערכים של המצוות והעבירות זה משתנה לפי הדורות. אפשר לומר. זה כמו שלמשל, הרב סיודה תמיד היה מסביר שהחפץ חיים זצ"ל כתב את ספרו על איסור לשון הרע כשהיינו צריכים לצאת מהגלות. כי הקדוש ברוך הוא שלח אותו. כי בזמן הגלות, לשון הרע זה לא כך נורא. מה כבר אתה יכול לעשות עם לשון הרע? כן? אבל בזמן הגאולה זה חשוב. כן. כן? אני לא ידעתי. כן, באמת? איך? תגיד לי, מה עונש של עבודה זרה? יש עדים. סקילה, נכון? מתי ראית שסקלו עובד עבודה זרה בזמן האחרון? לא, זה לכן אני אומר שזה לא, זה משתלם. או אני הייתי אומר, לא, איפה עשו את זה? מה פתאום? איך הוא עשו? זה תיאורטי, אבל למעשה זה משתנה. לא יש אפילו יותר מזה. יש אדם שאצלו עבירה מסוימת הרבה יותר חמורה מאשר אצל זולתו. אפילו נגיד במונחים, הייתי אומר, במרכאות חילוניים. למשל, אדם, האם ראית פעם אנשים בתור לקבלת הנשק באפסנאות? כן? יש דבר כזה, נכון? אז איזה מילים יוצאים להם מהפה? אל תחזור בבקשה. כן? יש כל מיני ביטויים שמנם מהמשובחים שבבני אדם. אבל זה מקובל, זה הנורמה. הוא כבר לבש מדים, הוא מחכה לנשק, יש חום, וזה בכלל, ההוא אפסנאי הזה סתם מיישן לו סיגריה וכל. כן, אוכל חינם הזה. והדברים הנאמרים באותה שעה, זה עובר. שאתה מסליחה שאדם יגיד עשירית מזה על במת הכנסת. על המקום, הממשלה נופלת. יש משבר קואליציוני. זאת אומרת, יש ההקשר שבו דברים נעשים או נאמרים, הוא פועל גם כן על משמעות הדבר. גם הרמב"ם אמר על זה בפרק רביעי. כשמשה רבנו כעס בפני כל קהל ישראל, זה יותר חמור מאשר אם הוא כועס בינו לבין עצמו. ברור? אז גם לגבי עבירות זה כך. יש אפילו בגמרא שאלו את הבן של רבי יוסי. שאלו אותו, אבוך במאי הווה זהיר תפי. כלומר, במה אביך היה נזהר יותר? מה זה אכפת לנו? צריך להיזהר הרי בכל המצוות. אלא כנראה שרצו לעמוד על האופי המיוחד, על השליחות הנשמתית המיוחדת של רבי יוסי. מה הרבה רבי יוסי לעשות בעולם? הוא בא להקפיד על מצווה פלונית, שאצלו זה התיקון שלו. מובן? אבל גם מבחינה המנטלית, אנחנו רואים שהאדם הקדמון והאדם החדש הם אנשים אחרים. למשל, אם אתה קורא בקריאת שמה, בפרשה השנייה של קריאת שמה, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שמזג האוויר תלוי בהתנהגות שלי. נכון? זה מה שכתוב, לא? פן יפתה לבבכם, עצר את השמיים. זה דבר שבעיני האדם המודרני הוא מיסטיקה נטו. כלומר, אם אני אדבר יפה עם השכנה, ואני אגיד לה, בוקר טוב גברת מועלם, ירד גשם. אם אני לא אגיד, אם אני לא אדבר איתה יפה, נגיד, זבתא איומה, אז אין גשם. השאלה היא, יש היגיון בדבר הזה. בעיני האדם העתיק, הדבר הזה הוא פשוט ומובן מאליו. כי הרי, אם אין גשם, זה סימן שאין יחס בין העליון לתחתון. אז אין שלום בתוך העולם. מאיפה זה בא? מתוך זה שגם לא נעשה שלום בתוכי. אני צריך, כי אני חלק מן ההוויה הקוסמית, אני צריך לעשות שלום בתוכי, ומדי זה מחזיר את השלום לקלות ההוויה, ולכן יורד גשם. כלומר, דבר שהוא מובן מאליו עבור הקדמון, איננו מובן מאליו עבור המודרני. וכך לגבי המצוות גם כן. בסדר? ולכן אני אומר גם, לגבי השפיטה של הקדמונים, זה אותו עיקרון. עכשיו, זה לא אומר שאין לנו מה ללמוד מזה. הנה, הרמב״ם פה לומד מזה משהו לתחום המידות. כששלמה המלך הוא מהנביאים, ואף על פי כן יש לו פגם. פגם איפה? במידות. לא בעבירות, כמו הרמב״ם לא מדבר על פגם הלכתי, אלא פגם מידותי. מעניין איך הוא לומד את הפסוקים, כי לכאורה זה קצת אחרת מהגמרא. כן. כן, נו, אז מה? אבל זה לא אותו דבר. כלומר, כדי לדעת מה זה נבואה, אני צריך קודם כל לזכור שזה לא קיים. כן? ברור? זה כמו שנגיד, יש אנשים שרואים, והם מולידים ילדים עיוורים, לא עליכם. אז כיוון שההורים רואים, הם יכולים לספר לילדים מה זה לראות. אבל לא שהילדים מבינים על המדובר באמת. כן. מה אתה מתכוון? הקריטריון, אתה אומר. יש לנו קריטריונים בהלכה עצמה. כלומר, ההלכה עצמה יש לה את הקריטריונים שלה.
זאת...
מה? גם הלכה, ודאי. אבל יש לנו כללים בהלכה. זאת אומרת, אם למשל יש סנהדרין, יש סמכויות אחרות מאשר כשאין סנהדרין. אם יש סנהדרין בלשכת הגזית, זה לא כמו כשאשר היא לא בלשכת הגזית. ואם יש נביא, אז גם כן זה משנה. נאמר ככה, יש, כדי להסביר בדיוק את הנקודה הזאת, גוף חי שלא זז, מה קורה לו? הוא מתנוון. זה לא בריא ליצור חי לא לזוז. עכשיו, גוף מת, אם אני רוצה לשמר אותו, מה אני צריך לעשות? כמה שפחות להזיז, נכון? אז השאלה היא, האם אנחנו גוף חי או מת? אם אנחנו גוף חי, וזה בא לידי ביטוי כשיש לנו חוסן לאומי מלא, זאת אומרת שיש לנו מקדש, ממשלה, נביאים, חכמים וכדומה, סנהדרין, מדינה, ארץ ישראל, יש לנו הכל, אז אנחנו במצב של בריאות כזאת, שאנחנו יודעים שהתנועות שלנו הן תנועות המבטאות את אופי החיים הפנימי של האומה. כשאנחנו בגלות, ואין לנו כל הנתונים של הנורמליות, כל תזוזה מקלקלת יותר. מובן? זאת הסיבה של השמרנות הגלותית, לעומת התנועתיות בארץ ישראל. עכשיו, מה שהקונסרבטיבים והרפורמים עשו, הם החליטו על אדם חולה שהוא בריא, והפכו את המצבים של כמעט מוות למצבי חיים. ואז הם התייחסו, כלומר, הם קבעו את הנורמות של שינויי הלכה וכדומה, על פי תרבות חיצונית ליהדות. מובן? ולכן במקום שזה יהיה התפתחות פנימית, כראוי לתורה שבעל פה, זה הופך להיות קריטה של ענפים. מובן? טוב. זה בגדול. הלכה למעשה, מה זה אומר? זה צריך ללמוד תורה, בשביל זה לומדים תורה. בישיבות. כן.
לא קונסרבטים מברכון, והרב עצמו אפשר להבין. הרב עצמו כביכול בתוך הדברים שלו מתיר.
אני מתיר משהו?
כן.
מה אני מתיר?
מתיר לנו, לכל מי שעכשיו נמצא בציבוריות שלנו היום. היות ואין עלינו, לא חלים עלינו חוקיות, לא ראית מישהו שנזכר היום על כל מיני דברים שהם...
זאת אומרת, אנחנו היום לא סוכים.
היום אפשר הכל כמעט, וזה חפיף כי היום הקריטריונים של המוסר ושל הקודש מתייחסים בעם ישראל לפשעים שבעבר היו מאוד קונקרטיים כדברים כאילו של מה בכך. ולכן, היות ואנחנו חיים בתקופה הזאת, זה חופשי חופשי. ואז הרב מתיר את זה במידה מסוימת דרך דבריו.
רגע, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שאם יש לפעמים דברים שאתה לא יכול לעשות מפני ההכרח, דברים שאתה מנוע מלעשות, אז זה סימן שכך רצון הבורא. אתה מכיר את איגרת כף בוודאי, של הרב קוק בנושא הזה. איגרות ראייה, חלק א', כף. שם הרב דן בשאלה של כפייה בדעות. הבנתי טוב מאוד. כן. פעם שלישית היום שאתה שואל אותי, הבנתי אותך. שלישי. טוב. הרב כאן דן בשאלה של כפייה בדעות. האם מותר? האם רצוי? האם זה אסור? או אולי חייבים? לתבוע שלטון על דעות. מישהו אומר דעה לא נכונה, האם מותר לתת לו לדבר בכלל? אולי צריך להשתיק אותו. מישהו אומר שטות, אולי זה מצווה להשתיק אותו. אז באחת מאגרותיו הרב דיבר על זה שהוא לא דורש שלטון על דעה של שום אדם, שהוא בזמן הזה דבר שאינו נשמע. מה זה בזמן הזה? אז דוקטור זיידל שאל את הרב קוק, למה אתה מתכוון כשאתה אומר בזמן הזה דבר שלא נשמע? אז האם מזה משתמע שחופש הדעות זה לא דבר טוב? אומר הרב קוק, ודאי זה לא דבר טוב. דעות רעות זה רע. אבל הוא אומר, טוב, כאן הוא דן בעריכות גדולה, עד כמה יש מקום לחופש דעות, עד כמה לא. בסוף יש לו איזה הערה. והנה, כדי למלא במעשה את השלטון הלאומי, צריכים שיהיו כוחות האומה בתכלית השלמות. כלומר, מתי אתה יכול לסכול עובד עבודה זרה? כשאתה שלם. האמת היא, זה גם ככה ההלכה אומרת. אם אין סנהדרין בלשכת הגזית, נגיד, יש סנהדרין, אבל היא יושבת 100 מטר מלשכת הגזית, כבר אי אפשר לסכול. אמנם למונעו לגמרי, גם כן לא ייתכן. כי האופי הרוחני של האומה הוא ברוך השם תמיד חי, ודוד מלך ישראל חי וקיים. עם כל זאת, היא עצת השם שיפלי עצה הגדיל תושייה, שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כן יהיה נגרע כוח היכולת. כלומר, אם אתה חלש, אז גם הקדוש ברוך הוא מסדר שלא תוכל לעשות כל מה שאתה רוצה. ומניעת היכולת היא לנו לעדה על חפץ השם. כלומר, כשאתה לא יכול לעשות, אז אתה לומד שככה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא יותר, זה הסבר. זה הסבר של מה שקורה. ומניעת החפץ יש לה הרבה דרכים. למען, לפעמים, מניעה מעשית, כמו יראת מלכות וכיוצא בזה. ולפעמים, מניעה רוחנית, שמהם גם כן המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. וכשישנן מניעות כאלה, הננו מרוצים בזה. מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעיתים כאלה. ואך לזה הננו מוצאים בירושלמי, שרבי שמעון בן יוחאי שמח על נטילת הדינים בישראל לשעתם, משום דלת ענן חכים מדן. כן, הייתה תקופה שהרומאים לא נתנו לשפוט, ורבי שמעון בן יוחאי אמר, אוף, ברוך השם שאנחנו לא יכולים לשפוט. מדוע? כי אין לנו מספיק חוכמה. כן? זאת אומרת שיש מצבים, זה לא שאני נותן היתר, אני מסביר את המציאות. כלומר, אתה היית מאוד רוצה לסכול עובד עבודה זרה, ואתה לא יכול. זה ממש, ממש מעצבן. מה, הקדוש ברוך הוא לא איתנו? לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תסכול עובדי עבודה זרה עכשיו. זה הכוונה. בסדר? כלומר, העולם לא מופקע.
אני רוצה לעבוד עבודה זרה.
מה?
אני רוצה, אני עובד עבודה זרה.
לא, זה אסור. אסור לעבוד עבודה זרה.
לא, אבל זה למשל, אבל כל דבר אחר שאני משקיד...
אסור לעשות עבירות. לא, זה לא נכון.
אבל אין תוקף למישהו...
זה מה שהוא אמר.
אסור לעבור עבירות.
אין תוקף למישהו אומר אסור.
אין לו שיניים, אין לו שיניים, זה משהו אחר, זה לא שאין תוקף, אבל אין שיניים, נכון. אז זה לא היתר, זה בא לומר שבמקרה הזה הקדוש ברוך הוא רוצה שההכרה לא תבוא על ידי פחד מפני ענישת בית דין, אלא על ידי התפתחות של ההכרה. כלומר, זה לא היה טוב לו הייתה לנו יכולת לכפות את הדת על כל ישראל, משהו כזה. כי זה צריך לבוא דרך הכרה, דרך שכל, דרך בירור. ולכן יש ערך לזה, שישנן תנועות המתנגדות להשלטת המשפט הרבני על המדינה, כי עדיין יש כוחות שלא בשלו באומה כדי לברר את הדברים. בסדר? טוב. אז אם כן אומר הרמב״ם על שלמה המלך, ששלמה המלך היה לו ריבוי תאווה, שזה אמנם לא עבירה, אבל זאת מידה לא טובה. כן. ואמר... הייתה לו עבירה לא נגד ההלכה, אבל נגד המידות הטובות. כן? כלומר, לא תוכל להגיד ששלמה עבר עבירה בשולחן ערוך. כן? כי הרי אין לו איסור לשאת, זה ככה משתמע מזה, שאין לו איסור להרבות נשים. זה קצת מוזר, כי לכאורה פשט התורה, לא ירבה לו נשים. לא, זה סוגיה, זה סוגיה רבי יהודה, רבי שמעון, בגמרא, במסכת סנהדרין. ומצינו לו פחיתות מידות, והיא, רוב התאווה, בביאור, בהרבות נשים, וזה מפעולות תכונת רוב התאווה. ואמר מבואר, הלא על אלה חטא שלמה. מה זה על אלה חטא שלמה? איפה זה כתוב? מה? בנחמיה, איזה פרק? איזה פסוק? כ"ו, יפה. עכשיו, על מה מדובר שם? על נשים גויות. לא, לא, נשאו אשדודיות, עמוניות, מואביות. אז על זה בא שם נחמיה, אומר, על אלה חטא שלמה. אז לכאורה החטא, זה החטא שהוא נשא גויות. הרב אומר, לא, החטא זה שרוב התאווה. כן, זאת אומרת, זה מעניין שזה, הפרשנות של הרמב"ם לפסוקים, היא צריכה בירור. כי שם לכאורה הטענה היא על עצם נישואי התערובת. אבל זה מסביר, כאילו שנחמיה אומר, נכון, אצלכם זה עבירה, כי אתם לוקחים את הנשים האלה כשהם גויות. ואל תשכחו שזה לא סתם גויות, זה הגויות שגרמו בזמנו לשלמה לחטא בריבוי התאווה, למרות שגיירם. כן, משהו כזה. וכן, דוד המלך עליו, כי הרמב"ם אומר, לא יכול להיות ששלמה יתנבא והוא עבר עבירה. וכן דוד המלך עליו השלום, נביא. איך אנחנו יודעים שדוד היה נביא? אמר, לי דיבר צור ישראל. כך כתוב, לי דיבר צור ישראל. ומצינו אותו, איזה עבירה יש במידות של דוד, בעל אכזריות. אף על פי שלא שימש בה, כי אם בעובדי גילולים ובהריגת הכופרים, והיה רחמה לישראל. כלומר, המעשים שעשה דוד על ידי האכזריות הזאת, היו מעשים טובים. כלומר, זה לא רע שהוא הרג את אויבי ישראל ואת הכופרים וכו'. אנחנו נראה, עוד מעט. זה מה שקורה כשאנחנו עוצרים משפט באמצע. מה? זה עוד לא כתוב, כי עוד לא קראנו. זה הבעיה, שאנחנו באמצע משפט, ואנחנו יכולים לדעת מה אומר הרמב״ם, אנחנו לא קוראים את כל המשפט כולו. כן? אבל, זאת אומרת, אבל המעשים שעשה דוד הם מעשים מצוינים. זאת אומרת, הוא בעצם עשה מלחמות השם, מלחמות קודש. אז הבעיה איננה עצם המלחמה. כן, אני אומר את זה כי אנשים טועים בהבנת הרמב״ם לפעמים. המלחמה זה מצוין. אבל הוא ערב בתוך המלחמה איזושהי מידה בנפש שהיא לא הייתה בסדר. אבל בא בביאור בדברי הימים, שהשם יתברך לא הרשהו לבנות בית המקדש, ולא היה ראוי בעיניו לזה לרוב מה שהרג, אמר, אתה לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. הנה, כתוב מפורש. מה? אז מה טענה? אז אם הוא היה הורג את כולה ושומר על מידת הרחמנות, זה היה בסדר. בזה שלא ירשהו לבנות בית המקדש. זה כתוב מפורש בספר מלכים, איך הוא היה הורג את האויבים. כן, שמה, מה שהוא עשה שמה במואב ובעמון, חבל על הזמן, האכזריות של הטיפול שמה. אז באופן עקרוני, הוא עשה את זה כי היה צריך להטיל אימה. כן, כמו שהרב אומר, באגרות ראייה, בעמוד, בחלק א', בעמוד קוף. הוא כותב שמה, שוב, דוקטור זיידל זה היה טוב, זה היה, אז לא היה מכון מאיר, אז היה, אבל היה הרב קוק. אז, ולא היו תלמידי מכון מאיר, היה אחד, דוקטור זיידל, אז הוא שאל את כל השאלות. אז הוא שאל בין היתר את הרב קוק, תגיד, מה אתה אומר על כל המלחמות, האכזריות, דוד המלך וזה, דברים רואים בתנ"ך, זה לא אסתטי, כן? במילים פשוטות. אומר הרב, ענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי עורב ממש, שרק ישראל לא יילחם. קודם כל, אי אפשר להיות כאלה נחמדים, בודיסטים, טיבטים, בין הכנענים. אי אפשר. למה? שאז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שיריתם. ועד רבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים, גם על ידי הנהגות האכזריות. היא אומרת, זה טוב מאוד, כלומר, אתה מוכח עם פראי אדם, אתה צריך להתנהג כמו פראי אדם גם כן. רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. כן, כן, זה אפשר, אחר כך הרב עוד מרחיב בנושא המלחמות. עכשיו, מה זה אומר? כן, אפילו ההתנהגות האכזרית של דוד הייתה נצרכת. אם הוא לא מכסח להם את הצורה, הם היו גוברים על ישראל, ולך תדע מה היה נשאר מתיקון העולם שצריך לבוא על ידי עם ישראל. לא היה נשאר מזה כלום. אבל כשהוא פעל באכזריות, הוא גם באיזושהי פינה של הנפש גם נהנה מהאכזריות הזאת. זה מה שחזל אמרו, והוא אדמוני עם יפה עיניים. אדמוני שופך דמים.
הרב.
כן. אז זה מה שהוא רומז. ככה הרמב״ם מבין את הפסוק. מה נעשה? לא אמרתי שאי אפשר ככה ל... כי הרי לכאורה, כי מה שקשה בפסוק, הרי הדמים הרבים שהוא שפך, היו דמים שהיה צריך לשפוך. יותר מזה, הביטוי, תראה איך הוא מדויק כאן. דמים רבים שפכת ארצה, לפניי. מה זה לפניי? כמו שאומרים על קורבן.
לפניי זה טוב.
לפניי זה טוב. לכן לא יכול להיות, עשית דבר טוב ובגלל זה אתה לא בונה את הבית. אז זה ברור שלא מדובר על המעשה. כלומר, התוספת לפניי היא בעצמה מוכיחה שזה לא על המעשה מדובר. אלא על איזה מידה שהייתה בנפש. ומצאנו, בליהו, זכור לטוב, מידת הרגזנות. ואף על פי ששימש בה בכופרים ועליהם היה כועס, אבל אמרו חכמים שהשם ברך לקחו ואמר לו שאינו ראו למשול בבני אדם ולהיות להם לכהן, מי שיש לו קנאה כמו שיש לו, כי ימיתם. טוב, זה צריך להרחיב את מה שחזל אמרו על אליהו הנביא, ואיך הם דייקו את מה שהם דייקו, ואת זה בעזרת השם נראה בפעם הבאה. שלום. פם פללה, למה? פם פם.